שיעור, יש לו תירוץ לא להגיע, הוא עדיין ישן מתיקון ליל שבועות, פחות או יותר. אני רואה שיש פה כאלה שהיו שם וגם שלא, באמת היה מאוד מאוד מיוחד בבית כנסת המחתרות. תודה לאביחי אברהם שלא ישן, למרות שגם הוא עבד שם קשה ובהחלט. אתם יודעים מה הוא עשה שם? מחיאות הכפיים, זה כבר אירוע של יותר מאלף איש. הוא הרי התחיל פיראטי, והוא עדיין פיראטי, אין לו איזה גורם רשמי מאחוריו. וצריך בכל זאת, זה מבטיח נושא נשק. אז להלן זה אביחי. אז הוא עומד בכניסה, בקושי שומע את השיעורים ושומר, משרה עלינו תחושת ביטחון כל הלילה רצוף. אז תודה גם על הערב, גם על הערב ההוא. נתי צנעני היקר, אנשי חל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו פה, צחי מגנזי, כמה אנשים פה ניגשו, רגע, למה אין כיבוד בקומה השנייה הערב? אז אנחנו אומרים תודה שבכלל מכניסים אותנו לפה אנשי המקום, והם צריכים לתת קומה השנייה לצרכיהם כנראה הערב. עמי פייקובסקי, תודה רבה. אנחנו בשידור חי, באדיבותה של קרן דניאלי, אנחנו משודרים בשידור חי על ידי יהודה ודיני גרובייס המוכשרים. לאחרונה, זה מדהים אגב, היכולת לשדר חי, פעם הטלוויזיה הייתה קובעת מה ישודר בחי, אבל אני רואה שידורים של גרובייס לאחרונה, ובכלל, שידור חי בפייסבוק זה אופציה מדהימה חדשה, לא רק בפייסבוק, אפשר לשדר הכל בחי, זה כבר לא קובעים לנו מה ישודר. אוקיי, תודה לאתר ליבה, לגלי ישראל, ויש לנו בפינת המזל טובים רק מייל אחד, והוא הולך ככה. שלום סיוון, אנחנו שלוש חברות טובות שמקפידות לפקוד את השיעור השבועי יחד כמעט בכל שבוע. האם את יכולה לעשות קצת פדיחות לחברה שלנו שחוגגת בדיוק הערב 20 ולאחל לה מזל טוב לפני השיעור? חדווה פרל, מזל טוב משלומית ואיילת, מקווה שהן עדיין חברות שלך. פרשת השבוע רבותיי. פרשת השבוע היא פרשת נשא, הפרשה השנייה, ספר במדבר, הספר הרביעי. 176 פסוקים בפרשתנו, מה שהופך אותה לפרשה הארוכה ביותר בתורה. היא מתחילה בציווי, אמרנו פרשת נשא, וידבר השם אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. אנחנו ממשיכים את המפקד, את הנסיעה, את הספירה, עכשיו אנחנו נכנסים לרזולוציות מדויקות בתוך משפחת הלוויים, והפרשה עוסקת בזה, ועוסקת אחר כך באישה שסטתה מן הדרך וביכולת לחזור לשלום בית, ואחר כך היא עוסקת בנזיר, האם בן אדם יכול או לא יכול לגזור על עצמו נזירות ואיך הוא בדיוק צריך להתנהל, ואז היא עוסקת באנשים שצריך להרחיק החוצה מן המחנה, ובסוף הפרשה היא עוסקת בנשיאים שמביאים כל אחד את מה שהוא צריך להביא למשכן, ועל כל זה אנחנו לא נדבר. אמרנו, זו הפרשה הכי ארוכה בתורה, ויש הרבה פרשנים שאומרים שנשא זה בעצם הכותרת שלה, היא קוראת לנו לנשא את החיים. הנזיר מנשא ככה, מלשון רוממות, לנשא משהו. כל הנשיאים בסוף הפרשה, וכמעט כל נושא שתיגעו בו, הכותרת נשא, מלשון לעלות ולרומם, היא נכונה לגביו. ואפשר לדבר באמת על כל הנושאים האלה שמרכיבים את הפרשה הארוכה בתורה. אנחנו ניקח פסקה קצרה, אפילו קצרצרה, מפורסמת מאוד, וננסה לעסוק אך ורק בה. היא מופיעה באמצע הפרשה, שישה פסוקים בלבד, מוכרת בשם ברכת כהנים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. וכאן מתחילה הברכה, אומרים אותה בבית הכנסת, ברכת כהנים, הכהנים ניגשים, מברכים פניהם אל העם ומברכים את ציבור המתפללים שנוהג לא להסתכל עליהם אבל מאוד להתרכז ברגע הזה של ברכת הכהנים. כמובן שהיא נאמרה קודם כל במקדש, במקדש עצמו עם ההבדלים, נאמרה אבל ברכת הכהנים על ידי הכהנים. אז היא נאמרת בפדיון הבן, בכל מיני הזדמנויות של ברכה. הורים שמים את ידיהם, יש מנהג, האבא או האבא והאימא שמים את הידיים על הראש של הילדים בליל שבת ומברכים אותם כך, ועוד ועוד. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ובסיומה של הברכה חוזר הקדוש ברוך הוא לדבר, זה הטקסט שהכהנים צריכים לומר, את זה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מה הקסם של הפסוקים האלה? מה הסוד? מה החשיבות? ננסה לטעום, לגעת, באמת לעשות איזה זום אין לדברים האלה. נחמה ליבוביץ' כותבת שאדם, אם הוא הולך כל יום בדרך מפוארת, רצופת אבני חן, הוא לא שם לב, כי הוא מתרגל. אם הוא הולך כל יום בדרך רצופה מאמורות, מכשולים וכל מיני סלעים, הוא גם מתרגל וגם לא שם לב. היא כותבת את זה בתחילת העיון שלה, הכתיבה שלה על ברכת כהנים. כך או כך, היא אומרת, אנחנו לא שמים לב. אנחנו מריצים את המילים היפהפיות האלה שכולנו זוכים לשמוע פה או שם, אומרים אותם גם בתפילה. אחרי ברכת התורה בסידור, כשאומרים קטעים שונים מתוך המקורות, גם אז אומרים את זה. אבל אולי מרוב שזה שגרתי, זה שגרתי. ואנחנו ננסה לחדש ולפחות להסתכל על המשמעות של הפסוקים. כרגיל, אני מתביישת לומר, אני כל שבוע מתביישת לומר, רוב מה שנדבר עליו חדש לי לחלוטין. לא חשבתי עליו עד השבוע, ודאי שלא ידעתי אותו עד השבוע. הנתיבות שלא מסביר, ברכת כהנים היא מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לעמו. הוא אומר, זה מין מסלול כזה, נתיב להגיע לשפע אלוקי, שברחמיו הוא פשוט נתן לנו את הנתיב הזה. וברכת כהנים, לפני שאומרים אותה בבית הכנסת, לפני שהכהנים ניגשים ומברכים ככה את העם, הם מברכים על זה ברכה, בשם ומלכות, זאת ברכה, מצוות עשה מן התורה. הם אומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, נכון? דבר אל אהרון ואל בניו. במה הוא קידשתנו? בקדושה הזאת של אהרון, בדרך כלל זה אשר קידשנו מצוותיו, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו, הוא מצווה אותנו פה, נכון? וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, בדיוק. איזה ברכה מוזרה? מה זאת אומרת? הרי כל המצוות צריך לעשות באהבה. אשר קידשנו להניח תפילין באהבה, להדליק נר של שבת באהבה, למה המוציא לחם מן הארץ באהבה, שכל העולם, הכל מלא אהבה. יש משהו מיוחד כאן שמחייב אהבה במצווה הזו. אנחנו מציינים, זה ממש קביעה הלכתית. כהן חייב לאהוב את העם שהוא מברך. העם חייב לאהוב את הכהן. כדי לשאת כפיים, אהבה זה סוג של משהו שממש מעכב לנו את הברכה. אחת הפרסומות באמת הגאוניות אי פעם בישראל זה חומוס. כן, זה היה חומוס אחלה. אני אפילו לא זוכרת את השם של המותג, אבל את השם של, את הסלוגן אני זוכרת. לא יודעת על איזה חומוס זה היה, כנראה אחלה. שהחומוס עושים באהבה או שלא עושים בכלל. המשפט הזה כל כך תפס וכל כך זכור, כי באמת זה נכון, יש דברים שאו שאתה עושה באהבה או שבכלל לא. אז עם כל הכבוד לחומוס, אומרים לנו פה על ברכת כהנים, או שזה באהבה או שבכלל לא. מה, למה זה חייב להיות באהבה? כי מנהיג רוחני צריך להיות אדם של אהבה. הכהן הוא מנהיג רוחני. לצורך העניין רב, מחנך, מורה, מדריך, מפקד, בוס. הוא מנהיג אותנו לאנשהו. הוא אמור להעלות אותנו רמה מעצם קיומו. כלומר, הוא אמור לרומם אותנו, לגרום לנו לשאת אליו עיניים, שוב הפועל הזה, נסו, והוא מקבל השראה. יש לו מודל להזדהות. יש לו, בבית כנסת השכונתי, כן? מגיע בן אדם, משה כהן, בא לברך ברכת כהנים, שחרית. מה ההשראה של משה כהן? ההשראה של משה כהן זה אהרון כהן, אהרון הכהן, מוזר לקרוא לו אהרון כהן. אהרון הכהן, שאנחנו פועלים בעצם לאורו, הכהנים פועלים לאורו. יש על אהרון הכהן מדרש נורא מפורסם, אז לא הבאתי אותו כאן, שאני מניחה שרובכם מכירים מהגן, איך אהרון הכהן פועל, הוא אוהב שלום, הוא רודף שלום, נכון? הוא אוהב את הבריות, מקרב אותם לתורה, דמות באמת מפורסמת במידות האלה. אז המדרש מספר שהוא פגש שני אנשים במריבה, הוא ניגש לאחד, ואומר לו, אוי, כמה החבר שלך מצטער, כמה הוא מתגעגע אליך. ניגש לשני, כמה הוא מצטער, כמה הוא מתגעגע אליך. והם היינו נפגשים ועושים שלום, וזה הייתה מידתו שהרבה שלום בעם, של אהרון הכהן. יש מדרש פחות מפורסם, אני חושבת שהוא רלוונטי מאוד כאן, אני ככה הכרתי אותו איפשהו ב-back of your mind, מה שנקרא, בתחתית התת מודע, ואני חושבת שכדאי להיזכר ולהציף אותו השבוע על רקע ברכת כהנים, מה התפקיד של מנהיג רוחני. כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגש באדם רשע ונתן לו שלום, תמיד הארת פנים, תמיד ברכה. למחרת ביקש אותו איש לעבור עבירה, ואמר, אוי לי, איך אשא עיניי אחר כך ואראה את אהרון? בושתי ממנו שנתן לי שלום, ונמצא אותו האיש, מונע עצמו מן העבירה. מה קורה פה? מפגש עם אדם גדול, ויש המון דוגמאות על אנשים גדולים, בני דורנו גם, מפגש עם מנהיג רוחני, חושף בפנינו את הפנימיות שלנו, ומשפר אותנו, כי ממילא, מה לי ולכיור הזה? מה לי ולעבירה? אני, אהרון הכהן אומר לי שלום, אני ממילא מתנסה, משתפר, מתעלה וכו'. זאת ברכת כהנים, בלי להגיד את ברכת הכהנים. עצם הקיום של מנהיג רוחני אמור להיות ברכה שככה מעיפה את כולנו קדימה. אז הברכה, אנחנו נתחיל ככה לצלול לתוך הרכיבים שלה, שישה פסוקים. היא מתחילה באמת בהוראה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיגיד לאהרון ולבניו, זה עולמי, זה לא נעצר באהרון, אלא בכל צאצאיו, אין לי ספק שגם פה יש כהנים בקהל, אז זה מתחיל, שם שמעתם לראשונה את הציווי, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, תברכו את בני ישראל, אמור להם. ברכה בעולם שלנו, דבר מאוד מבוקש, מצרך מאוד מבוקש, מי לא רוצה? סגולות, ברכות, שפע רוחני, שפע גשמי. דיוק. בדיוק ככה. מה זה ככה, כזה ראה וקדש. ככה תברכו אותם. צריך להבין שזה נאמר על רקע תרבות של קוסמים, מחשפים, אלילים. אנחנו יודעים מאיזה תרבות מצרית הם הגיעו, לאיזה תרבות אלילית הם הולכים להיכנס בארץ ישראל, לצערנו, כל העמים שמחכים להם פה. ואנחנו באמצע המדבר עובדים על איזה תדר חדש של רוחניות, ככה, בלי, ועד היום בעצם זה קורה. מה אני מדבר על מצרים ועל ארץ ישראל? תפתחו את הרדיו, איזה פרסומות, איזה הצעות לכל מיני הוראות קבע. אני ודאי לא רוצה להגיד שכולם לא בסדר, חלילה, יש מוסדות שהתרומות שלנו נותנים שם צדקה וחסד וזה חשוב, אבל נו באמת, אנחנו מרגישים משהו, לפעמים בטלפונים, בהוראות קבע, במקרים, בסיפורים, אפילו בדרך שמגישים לך את זה, כמה אחרי משכנעים אותך לעשות צדקה, אתה מרגיש מסחרה, לפעמים, שרלטנות, איזה ניצול ציני של אמונה נורא נורא תמימה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לפני שאתה נוסע לקבר הכי רחוק, וזה חשוב, קברי צדיקים, לפני שאתה תורם ומחפש סגולה כזאת ומנהג כזה, שוב, חלק מהדברים הם בהחלט קדושים וחשובים, אני נותן לך פה את המסלול שחור על גבי לבן, אני מודיע לך שזאת ברכה. אף אחד לא עשה שום סגולה מברכת כהנים, תבוא בבקר לבית כנסת, הכהנים יברכו אותך, זה חינם, שפע של ברכה והצלחה, ממש ישועות, זה מדהים. עכשיו, זה התנאי, שזה יהיה מדויק על פי המנהג, על פי ההלכה, על פי המסורת, בלי כל מיני המצאות, בטח לא בתחום, יש שם דברים בתחום המיסטיקה והבלבלה וכו'. אז הרש"ר הירש, וזה לא מפתיע, הרש"ר הירש מתעכב על הזה, כי זה אולי היה מאבק חייו. הרש"ר הירש בתקופתו בגרמניה נאבק בתנועות שהמציאו המצאות חדשות, כן? גם התנועה הרפורמית, אבל עוד זרמים בתקופתו שהוא היה חייב מולם לעמוד למלחמה ולהגיד ככה, ולא בדרכים שאתם חושבים. אגב, הוא מוסיף פה עוד דבר, גם לכהנים, זאת לא איזה זכות שלכם, אם בא לכם תברכו ולא. אומר הרב שמשון רפאל הירש, זאת חובה, זאת עבודתכם, זאת משימתכם, וצריך לדייק, הוא מזכיר לנו, אחרי מות שני בני אהרון, חייבים לדייק. הרי למה הם נפטרו? כי הם הקריבו אש זרה. לא בדרך שצריך. הרוחניות זה דבר מאוד מסוכן. תהיה מדויק, זה מאוד מאוד מוגדר. לברך אותנו, את עם ישראל, כן, את הישראלים, זאת עבודה מדויקת, אז קיבלנו את ההוראות, עכשיו צריך להטות אוזן, לשמוע מה בדיוק להגיד. אסור לכהן להוסיף ברכות. אגב, הרמב״ם כותב, כשהוא מתייחס להלכות האלה של תפילה ושל ברכת כהנים, הוא אומר, הכהן לא יכול להתחיל להוסיף פה עוד ועוד פסוקים, יש הרבה פסוקי ברכה. כהן לא מוסיף. תברכו את בני ישראל, אמור להם. אמירה ראשונה, יברכך השם וישמרך. כל כך הרבה פעמים חשבתי על זה, וזה נשמע, כאילו שמעתי את זה, נשמע כמו ברכה, נכון? אוקיי? אמן, תהיה מבורך. שימו לב להבחנה של פרשננו על כל מילה פה. יברכך שיתברכו נכסיך, וישמרך, אומר זה הכל רש"י, שזה גם ישמר, שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך, שמי שנותן מתנה לעבדו לא יכול לשמור אותו מכל אדם. אם אני נותן את זה מישהו מתנה, זהו, מעכשיו תשמור. כיוון שבאים ליסטים, גנבים עליו, ונוטלים אותם ממנו, מה הנאה יש לו במתנה הזו? אבל הקדוש ברוך הוא הנותן, הוא השומר. אומר פה רש"י, קיבלת משהו, הקדוש ברוך הוא גם שומר לך עליו. הוא לא רק נותן ברכה, הוא נוצר אותה בצורה ככה יעילה. גם ברוחניות, הרב שבתאי סבתו כותב, אם בן אדם לומד ולומד ולומד טוב, אבל שוכח את הכל. הוא כותב, זה כמו קובץ במחשב, שבסוף לא עשית לו שמירה. הנה, עכשיו תבינו את גודל הטרגדיה, זה ככה, זה באמת מפחיד, לא יודעת, רשי, ליסטים, בן אדם גמר קובץ טוב, נעלם לו. דברכך השם וישמריך, שהדרגות שאנחנו מגיעים אליהם וההישגים גם ישמרו, לא יעלמו ולא יאבדו. זאת דרגה אחת להסתכל על זה. בא אור החיים ואומר, יש פה עוד רובד. האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר אומר, תסתכלו על זה קצת אחרת. ככל שהשם יותר יברכך, כך צריך גם יותר וישמריך. ככל שהקדוש ברוך הוא נותן לך ברכה יותר גדולה, אתה גם צריך שמירה יותר גדולה. מי צריך שמירה יותר גדולה? קבצן ברחוב, או אדם שאתמול זכה ב-50 מיליון דולר בלוטו האמריקאי. ודאי שהשני חייב שמירה הרבה יותר אדוקה על עצמו, על אופיו, על מידותיו. יש חשש מאוד גדול שתתחיל להתגאות ותתחיל לשכוח. אנחנו מכירים פסוקים מפורשים, נכון? ישמר לך פן תשכח ורם לבבך, פן תאכל וסבת, כוחי ועוצם ידי ורם לבבך ושכחת. התורה מזהירה אותנו הרבה מהמנגנון הזה, שבו אדם עולה לגדולה. לי יצא לראות את זה בתקופה שהגשתי תוכנית בוקר, היינו מלווים, אז התחיל, לא התחיל, אבל היה ככה די בראשוני, התוכנית כוכב נולד. היו מגיעים פרחי זמר כאלה, אלמונים לחלוטין, ואצל חלקם, ראית משבוע לשבוע איך העלייה בסלביות, בטלנטיות, חלקם ניצחו בגמר הגדול, לא משנה, כבר שכחתם מהמאה, זה בסדר, אבל כל מיני שהיה להם את ה-15 שניות של תהילה, מרובם שכחתם, אז ראית איך הם מטפסים ומטפסים, וחלק מהם ממש ראית איך היברכך, זה לא תמיד הולך וישמרך, אתה נהיה סנוב, ונהיה כזה זה טלנט, ונהיה כזה לפני שבועיים הכרתי אותך, היית אלמוני לפני חודשיים, מה קרה? הצלחה צריכה שמירה, מפני מה? מפני ההצלחה, שאתה תשלוט בכל הברכה, והיא לא תשלוט בעצם בך. ומי שמנסח את זה פשוט נפלא, זה הנציב מוולוז'ין, באמת לא חושבת שהבאנו אותו, אולי אפילו אף פעם לא הבאנו אותו בשיעור. תראו איזה יופי של ניסוח על המילים האלה, וכל אחד זה רלוונטי לו בתחום שבו הוא צריך ברכה. תראו, הנציב מוולוז'ין, רב נפתלי צבי יהודה ברלין, הוא כותב ככה, יברכך, נכלל בזה לכל אדם כפי הראוי לו להתברך. מה שאתה רוצה להתברך בו, לעוסק בתורה, בלימודו, לעוסק במסחר, בסחורתו, כן נכלל בזו הברכה הכללית, יברכך השם תוספת לכל אדם במה שיש לו. מה שאתה צריך ברכה, ברכה. וישמריך. כל ברכה צריכה שמירה שלא תהפך לרועץ חס ושלום. דוגמה, בעל התורה, כן, התברכת בלימוד טוב. צריך שמירה מן הגאווה וחילול השם וכדומה. נורא, לא? אם אתה לומד ולומד, אבל מזה אתה מתחיל להתגאות ואפילו מחלל את השם, לא נשמרת. וגם אומר, כמשמעו שלא ישכח, לא לשכוח את התורה. נמשיך, בעל נכסים, צריך שמירה שלא יהיה עושר לרעתו. זה ביטוי, שעושר שמור עליו לרעתו. כלומר, קורח, אנחנו רואים מה קורה מרוב עושר, נבות הישראלי וכדומה. וגם אומר, כמשמעו, זה פשוט שמירה מפני גניבה ועבדה. אז אני חושבת שהבנו שאנחנו, אולי אגב הנציב מוולוז'ין, אני חושבת אולי הוא ראה תלמידים שלו בוולוז'ין, שהיברכך לא הלך עם וישמריך. אולי הוא ראה עשירים, נגידים, תורמים סביבו, שהסחורה גם לא בדיוק שמרה אותם במקום הנכון. זאת רמה נוספת שמוסיפים לנו פה האור החיים, הנציב מוולוז'ין. אבל יש אפילו עוד רמה. למה רק אני צריך להישמר? אולי זה שיש לי ברכה גורם לי גם להיות טוב יותר, לא רע יותר, לא כל הזמן בחשש. גורם לי לפרוץ, לעוף. אומר לנו המדרש, יברכך באושר וישמריך. שתעשה ממנו מצוות. קח את האושר, אם זכית ב-50 מיליון דולר בלוטו האמריקאי הזה, זה לא רק מפחיד שעכשיו תהפוך לתוך שנתיים למחור לסמים גרוש שצריך פסיכיאטר. לא, אולי אתה הולך לתקן את העולם. מעשר, יותר ממעשר, חומש, תקים קרן, תיתן צדקה. זה שיש לך המון כוחות וכלים, לאו דווקא אומר שאתה עכשיו במצב יותר מבוהל. אולי אתה בא בטוח בעצמך ובערכים שלך ומשתמש בשפע הזה כדי לתקן את העולם. וכל השלוש רמות האלה, נזכיר, שמירה רגילה, קיבלתי מתנה שהיא לא תלך לאיבוד, שמירה דווקא מפני ההצלחה, ככל שיותר מצליחים צריך שמירה, ולקחת את ההצלחה וישמריך, זה אומר שאני יודע להשתמש בה כדי לצאת החוצה ולתקן את העולם. כל הרמות האלה גמוזות בפסוק שאנחנו באמת עובר לנו ליד האוזן, ולא כל כך שמים אליו לב. אגב, השבוע, היום בבוקר, הייתה ברכת כהנים שגרמה להרבה ישראלים, לוויים וכהנים לשים לב. יש בגבעת שאול מורה לאנגלית, מורה מיתולוגי לאנגלית, ששמו יאיר צין. הוא הראה לבעלי מודעה מאוד מרגשת, וביקשתי ככה את רשותו וגם ברשות המשפחה. מודעה המיוחדת הזאת הייתה תלויה בגבעת שאול בימים האחרונים. ברכת כהנים רבתי, הבוקר, יום רביעי, לסדר נסו, כן, יברכך השם וישמריך, בית כנסת קהילת נועם. חוגג יום הולדת, יש מתפלל ששמו אראל הלוי, שהוא ילד מיוחד, חניך של שיח סוד, שמאוד מאוד אוהב את ברכת כהנים ומאוד פעיל סביבה בית הכנסת וקורא לכהנים. נורא שמח שמגיעים כהנים, כמה שיותר כהנים שבאים לברכה הוא יותר שמח. ובשש בבוקר הוזמנו לכבוד יום הולדתו של אראל כהנים מבית הכנסת ומכל השכונה להשתתף, והיו שם 20-30 כהנים הבוקר בברכת כהנים. אולי הוא מבין דברים שאנחנו לא מבינים על הכוח והיופי, אולי הוא רואה דברים מיוחדים בברכה הזאת. וזה גרם להרבה אנשים בהרבה מעגלים, גם לי, שבסך הכל ראיתי את המודעה הזאת, וממש לא קמתי בשש ללכת לראות, אבל זה גורם למחשבה אולי ולהבנה בשבוע כזה של הברכה הזו. אז אחרי, אני חושבת שהבנו קצת יותר טוב את השפע הגשמי. מעניין, חז"ל אומרים, זה נכסים, רש"י אומר, זה עושר, אנחנו לא מתביישים, אנחנו בעולם הזה. הברכה מתחילה בשפע הגשמי, כולם צריכים פרנסה וכלכלה. אבל הדרגה הבאה היא כבר שפע רוחני. יאר השם פניו אליך ויחונקה. מה זה אור? אור בתורה, מתחילתה ויהי אור, הוא סמל לשלמות, לאיזון, למחשבה, לתורה, להרחבת הדעת, למשהו רוחני. מעניין שאור, שזה לכאורה דבר פיזי, הוא תמיד סמל למשהו רוחני. ופרשננו, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אומרים, תסתכל, השם מאיר לך פנים. זה הכל דימוי, נכון? הכל זה כביכול. אבל מה זה אומר שכביכול, אנחנו יודעים מה זה הארת פנים בינינו, שאדם מאיר לי פנים, כמה זה משנה את המציאות, אז כביכול השם מאיר לנו פנים. והאור הזה, אומרים לנו חכמנו, במדרש, במדבר רבה, יאר זה מאור תורה, שיאיר עיניך ולבך בתורה, ויתן לך בנים בני תורה. אור, אור התורה. אומר הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, יאר, יגלה עיניך באור פניו, להביט נפלאות מתורתו וממעשיו. לפעמים אנשים הולכים עם עיניים פקוחות, אבל לא באמת רואים מה אור ומה חושך. לפעמים החושך נראה כמו אור, האור נראה כמו חושך. הלוואי, כן, שמה שנכון לנו היה גם נראה נפלא, ומה שלא טוב לנו היה נראה רע. כמה זה נכון בתחום התזונה, בתחום הדיאטות, כן? תחשבו, נגיד שכינוע וגלידה, זה היה הפוך. פשוט היה הפוך. כאילו, הטעם של הגלידה וכל הכיף של הגלידה היה כינוע. והטעם של הכינוע היה הטעם של הגלידה עם כל הערכים התזונתיים של הגלידה. למה זה? אז גם לפעמים זה ככה במצוות בעבירות, בדברים נכונים ולא נכונים. כשהשם מאיר לך פנים, אתה רואה כמו שהוא רואה את העולם, נכון ולא נכון, אז ככה אתה רואה. זה לא להתבלבל, הנתיבות שלום אומר שם, שאתה לא תתבלבל בין מה שזורח וזוהר, לבין מה שחשוך ושפל. יאר השם פניו אליך, אתה תראה את המציאות באור נכון, ויחונקה. זאת מילה מאוד יפה, שייתן לך חן. חן, אומרים, זה מדרש גם מאוד יפה. מה זה ויחונקה? זה הכל ברכות שאנחנו מקווים להתברך. אם נקבל את הויחונקה הזה, מה הכוונה? ייתן חינך בעיני הבריות. כן? כמו שנאמר, בוא נראה איפה נאמר בתורה. ויהי השם את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. נכון? יוסף היה מלא בחן. איך אפשר להגדיר את זה? מה היה לו בדיוק? זה יופי? זה חוכמה, זה כישרון. אתם מכירים אנשים, כולנו מכירים אנשים, מפוצצים בחוכמה, כסף וכישרון לפעמים, אבל חן, אין להם. חן זה משהו מאוד חמקמק להגדרה. ואומר, ותהי אסתר, נושאת חן בעיני כל רואיה. קדוש ברוך הוא, ויחונקה, הוא ייתן לך את החן שהיה ליוסף, את החן שהיה לאסתר. החן של אסתר זה מעניין. חז"ל אומרים, היו שם במשתה 127 מדינות, כל אחד הרגיש שאסתר היא משלו. אתם מכירים במרוקאית דיאלנה? מכירים ביידיש פונאונזרר? מאנש, מאנש, מאנשי שלומנו? המרוקאי אמר דיאלנה היא משלנו, היידיש אמר פונאונזרר. כל אחד אמר, זה היא מהג'מה איתי, שתתה איתי מהפינג'אן בה. אסתר נשאה חן, כל אחד הרגיש 127 מדינות. איך אפשר לשאת חן, למצוא אצל כל אחד איזה נקודה? וגם דניאל, ויתן האלוקים את דניאל לחן ולחסד ולרחמים. ויש פסוק במשלי, שאנחנו משתמשים גם בברכת המזון, אנחנו מבקשים למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. יש, אצל הילדים שלי יש את השיר הזה בגנים, סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. גם חן. חן, חן, לא קונים בשום חנות, אתה לא יכול לקנות חן, אתה יכול לקנות הרבה דברים. זה משהו, יש ביטוי, חן המקום על יושביו. אנשים גרים באיזה יישוב, לא רוצה לתת פה שמות של כל מיני זה. אין בעיניהם, זה המקום הכי יפה, חן המקום על יושביו, ארבעה כיווני אוויר, שני גמלים, וזה, חן המקום על יושביו. הם מוצאים במקום שלהם, בשכונה שלהם, חן אישה על בעלה. זה לא, זה חן. מציאת חן אומר לנו, אומרת לנו פה, ברכת כהנים, זה משהו מיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. יש לנו, אז אמרנו שיש לנו שפע, דיברנו על שפע גשמי, כסף, פרנסה, שמירה, דיברנו על שפע רוחני, אור וחן, לראות את העולם ככה כמו שצריך, שפע רוחני, ופה אנחנו מגיעים לפסוק השלישי. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אגב, המבנה של הברכה הוא ממש ככה, יושב, זה יברכך השם וישמרך, זה שלוש מילים, והמילה השנייה זה כמובן הקדוש ברוך הוא. אחרי זה, יאר השם פניו אליך ויחונק, זה חמש מילים. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, שבע מילים. תמיד המילה השנייה היא שם השם, רצף כזה, הברכה בנויה בצורה מיוחדת ככה, הדבר מוביל לדבר. מה זה יישא השם פניו אליך וישם לך שלום? שוב, התורה, אנחנו היינו מתרחקים מזה. הפנים של השם זה לא משהו שאנחנו רצים אליו, זה נשמע קצת הגשמה, פיזיות, אבל מה לעשות, הברכה מדברת כאילו על הפנים של השם. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. הרבה פרשנים אומרים, זה צומי מיוחד שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. זה איזה משל שראיתי אצל הרב ברל וויין. יושבים מלא אנשים על החוף, והספינה מתרחקת לאט לאט, וילד אחד מנופף מהחוף בהתלהבות לשלום. הם צוחקים עליו, אומרים, נו, נראה לך שאכפת לרב החובל, הספינה כבר מתרחקת, מה אתה עומד פה ומנופף? הוא אומר, כן, בטח שאכפת לו, זה אבא שלי, רב החובל הוא אבא שלי, אז אכפת לו, מסתכל, קבענו, מסתכל עליהם, מנופף לו לשלום. זה קשר, הוא לא מתעלם ממנו, ממני. יש פה איזה קרבה, יש פה איזה אינטימיות, יש פה איזה יחסים. ואם נסתכל על איך, לאן הפרשנים לוקחים את זה, את הישא השם פניו אליך, הם כולם הולכים על הכיוון הזה, שאכפת לי ממך. נכון שגם ממך, מהזה של ידך, נכון שגם ממך, נכון שגם, זה לא על חשבון, אבל אכפת לי אישית, אינטימית, מכל בריאה. אבן עזרא אומר, רבי אברהם אבן עזרא, יישא השם פניו אליך, זה ההפך מהעלים עיניי מכם. זה נבואה קשה בישעיהו. הנביא ישעיהו אומר, מה הדבר הכי נורא? להתעלם ממישהו. אנחנו יודעים שהדבר הכי נורא זה לא אהבה ושנאה ביחסים בין בני אדם. מה הכי פוגע? התעלמות, אדישות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כועס עלינו, אבל ועלים עיניי מכם זה הכי קשה, האדישות הזאת. לא אכפת לי. אז יישא השם פניו אליך זה ההפך. ההפך מהעלים עיניי מכם. בכל מקום שתפנה, בכל הגלויות והתפוצות, יהיו פניי נשואות אליך. וגם רבנו בחיי אומר, ביטוי מעניין, השגחה פרטית יתרה. ובהפך, מה ההפך של זה? העלים עיניי מכם. הקדוש ברוך הוא אכפת לו. אני אוהב אתכם בצורה מיוחדת. הרבה מדרשים אומרים, יש כל מיני דוגמאות, שהוא ככה מסתכל עלינו בצורה מיוחדת ואוהב אותנו בצורה מיוחדת, כיוון שאנחנו אוהבים אותו בצורה מיוחדת. שוב, נחמה ליבוביץ' מביאה דוגמה, הקדוש ברוך הוא מתאר איך בני ישראל רעבים, דבועים, סחופים, גולים, מעונים, כן, בכל התפוצות, ובכל זאת אין להם מספיק אוכל, ובכל זאת הם מברכים ברכת המזון על איזה קצת מזון שיש להם, על קצת לחם. הוא אומר, אני אמרתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, והם לא שבעים, בכל זאת מברכים, בכל זאת הם נושאים פניהם אליי, אני איך אני לא יכול לשאת פניי אליהם? יש פה כל הזמן הדדיות בקשר. אם הם באכפתיות תמידית, 3,000, 4,000 שנה, פעמיים בגלות, אכפת לנו, אני אוהב אותם באופן מיוחד, כי הם אכפתים כלפיי. יש פה איזה סוג של, שוב, של מערכת יחסים. אז יישא השם פניו אליך, השגחה פרטית יתרה, וישם לך שלום. איזו מילה, כן, גם כן, משומשת, בשיח הציבורי, כן, כמה, אני מנערי, מילדי נוער הנרות, גדלנו על המילה שלום, וכמה הבטחות וכולי, מה זה שלום? אומר לנו הנתיבות שלום, שזה לא רק העדר מחלוקת, זה לא רק הפסקת אש. אפשר להגיע להפסקת אש, כן, איך קוראים לזה, הודנה, כל מיני הסכמים כאלה של, בוא נגיד, מפסיקים את הלוחמה משני הצדדים. אבל וישם לך שלום, לא נאמר וישם לך הודנה, וישם לך שלום, הוא אומר שלום, זה הרבה יותר מלא מלחמה. זה כמו שאחד ועוד אחד שווה יותר משניים. איך הוא מגדיר את זה? כמו מצב שהוא הרמוני, הוא מתוקן. הוא אומר, תסתכלו מה זה שלום בית, ומה זה שלום בית? זה שהגבר והאישה חתמו על הסכמי אוסלו, בא קלינטון, יחתים אותם, ואיכשהו הם מסתדרים לקראת אוסלו בית. לא. ובדרך מתפוצצים אוטובוסים. ממש לא. הסכם שלום אמיתי, שלום בית זה שכינה ביניהם, שיש סינרגיה, הרמוניה, אחד ועוד אחד שווה יותר משתיים. עכשיו תקחו את השלום, אומר הנתיבות שלום, קחו את זה, תכפילו בכל האומה, תכפילו בכל העולם. תחשבו שכל העולם עובד המנגנון, מנגנון של שלום, שלום בית בין כולנו. כל אחד במקום המתאים לו. לכן אומרים, עושה שלום במרומיו. כמו שבשמיים, כל אחד עם המקום המתאים לו. הוא הכוכב לא רב עם השמש, לא רב עם הירח וכולי. ככה אנחנו כאן על כדור הארץ, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות, כל אחד בשליחות שלו המדויקת, זאת ברכה עמוקה מאוד, כן? וישם לך שלום. כמובן, מתחיל בזה שבן אדם שלם בתוך עצמו, בתוך הנפש שלו פנימה. ופה דיברנו בעצם על שלוש ברכות. האם יש קשר? האם יש איזה מדרג? האם יש איזה מבנה? אחד מראשי הישיבה בכפר הרואה, הרב אברהם צוקרמן, אומר, תשימו לב בברכת הכהנים, שדבר מוביל לדבר, ויש פה שלוש מדרגות. שם השם מוזכר שלוש פעמים. נכון, הקדוש ברוך הוא מדגיש, כל ברכה זה ממנו. גם ההדגשה זה כבר ברכה. אז הוא אומר, תראו, יש פה שלוש מדרגות. יברכך ברכה כלכלית, אמרנו. יאר, ברכה רוחנית. מה זה עיסה? אומר הרב צוקרמן, זה הבטחה להעדפה של ישראל. אם אתם תהיו נאמנים לי, אני אהיה נאמן לכם, האומות ישימו לב לעובדה שאתם משהו מיוחד. הרש"ר הירש יושב לפני כ-200 שנה ואומר לנו, תשימו לב, הקדוש ברוך הוא, האומות, אם אתה תהיה אתה, אם תהיה עצמך, אם תהיה נאמן לעצמך, כי הוא היה בדור של באמת התבוללות והשכלה לכל הכיוונים, יהודים רק ניסו למחוק את יהדותם, כולל רעיונות לביטול הצום בתשעה באב, כי אין יותר טעם. אנחנו יותר גרמנים, אין שום טעם, גרמניה היא המולדת שלנו. העברת השבת ליום ראשון, זה עלה שם בחלק מהוועידות בדורו. למה שבת? בואו נעשה את זה ביום ראשון. כמובן תרגום כל סידור התפילה לגרמנית, ומחיקת ירושלים, אז הוא התמודד עם איזה סחף מאוד גדול, ואמר להם, הפוך, לא ככל שתתבוללו יעריכו אתכם יותר, ממש לא. איך יעריכו אתכם יותר? אם אתם תזכרו מי אתם ומי אני, אז האומות יותר יעריכו אתכם. ואני חושבת שזה ממש פרשנות למה שקורה השבוע. קודם הרש"ר הירש, ואז נעבור רגע לחדשות. אומר הרב שמשון רפאל הירש, וישם לך שלום. אל יעלה על דעתך שכך תגיע לידי בידוד. בידוד מדיני, זה לא הומצא בימינו. אל יעלה על דעתך שכך תגיע לידי בידוד וניגוד לעולם. אם תלך בדרך שלך, לא תגיע לידי בידוד. אלא מה יקרה? כל פעלי הרגש והמחשבה שמסביבך יראו בך השלמה לעצמם. מי שסביבך יראה בך השלמה לעצמו. אליך ישאפו. בך יראו את היסוד להווייתם. העולם כולו ישיר שיר מזמור לאדם העובד את השם באמת. השבוע, בעקבות הדברים האלה של הרש"ר הירש, בעצם אומר פה, העולם יחפש בך את ההשלמה למה שחסר בו. ישראל תהיה, במובן הזה, אור לגויים. מול משבר הערכים בארצות הברית, באירופה, כמובן בעולם המוסלמי, יצא קול מישראל שיהיה השראה לעולם כולו. והשבוע הלכתי לבדוק, זה, אני מודה, זה קצת תחביב שלי, את הנאומים המלאים שנאמרו פה. למה? כי הם לא מגיעים לתקשורת, פשוט לא מגיעים. גם כשאומרים, נפתחה שגרירות הזאת או הזאת או הזאת, העיתונאים תמיד מחפשים כותרת. עכשיו, מה זה כותרת? אני מכירה את זה כי גם אני עובדת בזה. כותרת זה חייב להיות משהו נורא זמני. לצורך העניין, הם מגיבים על החמאס בעזה, או הם מגיבים עכשיו על אבו מאזן. הם אומרים משהו על איראן. זה כמובן חשוב, אבל זה לא הכותרת של הדברים. אם מגיע לפה, השבוע היו פה, בימים האחרונים, נשיא פנמה, נשיא גואטמלה ונשיא פרגוואי, מגיעים לפה ואומרים איזה אני מאמין, אי אפשר לרדד את זה רק לכותרת, טוב, בוא נוציא ממנו פוש. נשיא גואטמלה נקודותיים, חמאס תדתם. כי אם הוא נותן אני מאמין, זאת, אנחנו בעצם מפספסים את הכותרת האמיתית, את המסר שאיתו הוא הגיע. וממש הלכתי לשמוע את הנאומים מלאים, כי לא מצאתי אותם בשום מקום. אז בואו שימו לב, כן? נשיא פנמה, הוא היה פה עכשיו חואן קרלוס ורלה. הוא קודם כל סיפר בקול רועד שהחבר שלו מהמעונות באוניברסיטה נהרג בפיגוע שחיזבאללה עשה, פיגוע במטוס בשנת 94. איבדתי את מאוריציו. הוא אמר את זה פה בירושלים. אחד החברים הכי טובים שלי בגלל טרור החיזבאללה. זו הסיבה. בגללה אתם בישראל יכולים להיות בטוחים שבכל מקום אליו אלך, תמיד יהיה בצד שלכם, תמיד אגן על ישראל, תמיד אגן על העם היהודי. אנחנו המדינה, פנמה, אנחנו המדינה היחידה באמריקה הלטינית שהצטרפה לברית נגד דאש. קיבלתי את ההחלטה להצטרף כי בחיים צריך לעשות את הדבר הנכון. הדבר הנכון הוא להצטרף לקואליציה נגד דאש. הדבר הנכון הוא לתמוך תמיד בזכותה של ישראל להגן על עצמה. וממשיך נשיא פנמה ואומר, אומר לעצמו, זה לא שודר. אני מעריץ את המדינה הזו. אני מעריץ את האנשים שלה. אני מעריץ את המנהיגים שלה. כי אתם תמיד לוחמים עבור מטרה ועבור תכלית. אני רוצה ללמוד עליכם עוד. בהמשך הוא אומר, אני חושב שגם מי שאין לו אמונה, הופך להיות אדם מאמין שהוא מגיע לישראל. נשיא גואטמלה, שישמע את זה עד פנמה. נשיא גואטמלה, שמעתם? היה פה חנך שגרירות, ג'ימי מורלס, ממש מחרה מחזיק אחריו. בטקס פתיחת השגרירות, הוא אמר את המשפט הבא. שימו לב, הם לא מדברים רק על אינטרסים. ברור שיש להם אינטרסים, אני לא תמימה. זה רוצה ביזנס, הוא רוצה, לא יודעת, אשרות, יש לנו אינטרסים. בסדר? אבל בכל זאת הם מדברים על צדק, כאילו על מה שנכון. תשמעו, אני מבקש, נשיא גואטמלה, אני מבקש שתצדיעו היום גם לנשיא הפרלמנט שלנו וגם לנשיא בית המשפט. כי שלושת הנשיאים בגואטמלה תמכו במהלך. זה היה בחנוכת השגרירות. אני מרגיש פה בבית. אנחנו מעריצים את הרוח בישראל. זאת אהבה בין אחים. אתם אור לעולם שאלוקים יברך אתכם. האם יש מנהיג ישראלי שילך למקום אחר ויגיד שם אתם אור לעולם? לא חושבת. מה הם רוצים מאיתנו? אני חושבת שאנחנו לא סתם מדחיקים את הברכות האלה והן לא פותחות את המהדורות. אולי זה מאתגר אותנו, אולי זה מזכיר לנו מי אנחנו ומה אנחנו אמורים להיות. מגיעים לפה אנשים מקצות ארץ ואומרים, אתם איך אמר ראש הרירש? הנה, יראו בך השלמה לעצמם, אליך ישאפו. הם אומרים, אתם בשבילנו השראה. פנמה, התחלנו בפנמה, זה 4 מיליון תושבים. גואטמלה, סליחה, עכשיו זה היה, גואטמלה זה 17 מיליון. עכשיו נשיא פרגוואי, קוראים לו הורסיו קרטס, הוא מייצג 7 מיליון תושבים. וככה אומר המנהיג שלהם, גם כן, שהוא פתח פה את השגרירות בבירה. הוא אומר, רבים שואלים אותי, מדוע החלטתם להעביר את השגרירות לירושלים? על כך אני יכול להשיב שאנחנו פשוט שמים דברים במקומם הנכון. זה מה ששיטת המגירות כזה. אנחנו שמים דברים במקומם הנכון, המקום הנכון לשגרירות. אנחנו לא חייבים לכם דבר, ואתם לא חייבים לנו דבר. זה פשוט המעשה הנכון לעשות. זה נשיא פרגוואי. וזה מתחבר לעוד בחור, שגם אותו פספסנו. אני לא מבינה איך לא ערכו איזה קטע ויראלי, קטע וידאו, מכל הקטעים האלה. היה פה ג'ק מה, הוא המייסד והיור של אליבאבא, כן, האימפריה הסינית. הוא הגיע לפה עם 35 מנהלים שלו, והוא אמר למי שירגן את הביקור, זה היה לפני שבועיים, הוא אמר להם, לא רק ביזנס, אני רוצה יהדות, אני רוצה להבין את זה. הפגישו אותו עם פרופסור אומן, זוכה פרס נובל הדתי, לקחו אותו פה בירושלים למוזיאון המקרא, נדמה לי, הראו לו כל מיני עתיקות. הוא ביקש להבין, ותראו מה הוא אומר, כן? שהוא גמר את הפגישה עם אומן, הוא אמר, אתם הבאתם לעולם רוח ייחודית וכוח לשנות את העולם. לכן אני רוצה ללמוד הפעם את הסיפור שלכם, כי אני מקווה שיום אחד גם אנחנו בסין נוכל להיות סיפור דומה. למחרת הוא הולך לאוניברסיטת תל אביב, הוא מקבל שם תואר דוקטור לשם כבוד. מה הוא אומר לקהל? אתם נס. אני שאלתי כאן, למה אתם כל כך חכמים? ואמרו לי, כי אנחנו היינו הומלסים, חסרי בית. הדבר היחיד שאי אפשר לקחת מהומלס, זה השכל שלו. איזו תשובה יפה. אז אתם מזכירים לנו שזה העיקר, שצריך לשים לב לשכל ולא לרכוש או לכסף. עכשיו תשמעו, אנחנו אלופים בלצטט כל מילת ביקורת שאמר עלינו איזה מישהו אלמוני, אלום שם, באיחוד האירופי וכו'. בסדר, זה חשוב לשמוע גם את הטענות נגדנו, אבל למה לא להאזין גם לדיבורים בעדנו? מישהו פה, לי כל זה חדש, ממש כמו ברכת כהנים. מישהו פה שמע, סתם אני אותי, אם מישהו שמע את הדברים האלה שירים את היד, מישהו שמע השבוע את הדברים האלה? אתם יודעים כמה שעות ישבתי על גוגל למצוא את זה? אין מצב ששמעתם. יש אוזניים להם ולא ישמעו, כן? אנחנו כאילו באים לפה אנשים, אומרים לנו את זה, אנחנו מתעלמים כדי אולי להיות נורמליים, כדי לא למלא את הייעוד שלנו. ואני חושבת שהסקירה הזאת של, של ברכת כהנים, ממש זה הפסוק, זה הפסוק האחרון שלה, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, אם השם שלי יהיה עליהם, ככה מסבירים הפרשנים, אם השם שלי יהיה עליהם, אז באמת יהיה עליהם ברכה. אם הם ידעו מי הם, אז ודאי שאני אזכור גם כן, גם כן מי הם. אחד הדברים המעניינים שברכת כהנים מזכירה לנו, אחרי כל הרוחניות, זה לשים לב לדבר מעניין. רש"י אומר, ואני אברכם, קודם כל הקדוש ברוך הוא המברך. הכהנים זה רק כלי, הם רק צינור, אנחנו לא מאמינים ב... כן? הקדוש ברוך הוא מקור הברכה. אז הפירוש הרגיל זה, ואני אברכם, אני אברך את עם ישראל, כן? אני מסכים עם הכהנים. אבל לפעמים, כשמסנג'רים מישהו, לא צריך לשכוח גם אותו, כן? ואני אברכם לכהנים. אני רוצה לברך, אתם עבדתם קשה, ברכתם, אתם כל הזמן מנהיגים רוחניים. אני אברך אתכם. לפעמים שוכחים את מי שעובד, את העבודה השחורה והפיזית, כן, העוסקים בצורכי ציבור ואמונה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, כי פה אף אחד לא ישלם להם, נכון? מי שם לב על, 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 על שליחי הציבור? אז גם זאת נקודה, לזכור בתוך כל הרוחניות, לזכור גם את, ה, את הכהנים עצמם. ואחד הדברים, הסיפורים המעניינים על ברכת כהנים, נסיים בשני הקשרים מאוד מאוד אקטואליים. בעצם על ברכת כהנים בדורנו. זכינו לחזור לפה, הברכה עדיין מלווה אותנו, ואחד הרגעים, אני חושבת, המעניינים במתח בין, בין שתי הדתות אולי, בין ברכת הכהנים לבין דת הטכנולוגיה, נתפסו, זה לפני שנה וחצי, בברכת כהנים בכותל המערבי, תסתכלו איזה יופי, הצלם עזרא לנדאו תפס את התמונה הזו, זה לא מבוים, אי אפשר לבין דבר כזה, ברכת כהנים בכותל המערבי, כשבעצם מישהו גם מתברך, אבל גם דואג תוך כדי לתעד את עצמו מתברך. עכשיו, אסור להסתכל על הכהנים, אני לא יודע אם אסור לעשות איתם סלפי תוך כדי ברכת כהנים, זה באמת דיון מעניין, דיון מעניין. וזה מזכיר לי עכשיו, הייתה פשלה בחדשות, כשהייתה ברכת הכהנים בפסח האחרון, אז אמרו במבזק החדשות שהייתה ברכת הכהנים, עשרות אלפים הגיעו בכל המועד פסח וכו'. אבל מה ראו במה שנקרא הוויזואליה, בווידאו שהראו מהכותל המערבי, חול המועד פסח, ברכת כהנים, ראו עשרות אלפי אנשים בבגדי חג, חול המועד, אבל הם החזיקו, נכון, לולבים והדסים ואתרוגים וערבות, מה שנקרא, תבדוק מה אתה מוציא מהארכיון. מאז, אני יודעת, ממיינים ברכת כהנים פסח, ברכת כהנים סוכות, יש גבול ל, כן, ל, לפדיחות, אבל זה באמת טעות אנוש, היה יכול לקרות גם לי. כמה אנשים כעסו, איזה בורות, איזה בורות, יכול לקרות, אתה עובד במערכת, זה תקלה טכנית שבהחלט יכולה לקרות. אז זה ברכת כהנים ככה אקטואלית. יש דרישת שלום שאנחנו קיבלנו מהכהנים ההם שלפני 2,000 ו-3,000 שנה. זה סיפור מדהים בתחום הארכיאולוגיה, ואני בטוחה שיש פה אנשים שלא מכירים את, את השתלשלות העניינים. בשנות ה-80, פה בירושלים, ערכו חפירות, איפה שהיום יושב מרכז בגין, ליד גיא בן הינום, נערכו חפירות ארכיאולוגיות. מצאו שם מערות קבורה ריקות. למה? כי לאורך השנים היו שודדי עתיקות. אחת הכללות של הארץ הזאת, באמת, לאורך השנים, אנחנו דואגים פה לארכיאולוגיה של כל מה שמוצאים, אבל לאורך השנים לא בדיוק הקפידו, ושודדי עתיקות פשוט רוקנו את המערות האלה, ונשארו רק מערות קבורה ריקות. מי שהיה אחראי על האתר זה הפרופסור, הארכיאולוג המפורסם, גבי ברקאי. יום אחד מגיע לשם חוג של ילדים, חברה להגנת הטבע. אחד הילדים, אני מצטטת את פרופסור ברקאי, אחד הילדים היה נודניק מקצועי. ביקשתי שילך הצידה לאחת ממערות הקבורה בצד לנקות את הסלעים. אחרי כמה דקות הנודניק חוזר, מושך בשולי חולצתי ומחזיק בידיו שני כלים שלמים מימי בית ראשון. הוא לא אמור להחזיק דבר כזה, הוא אמור לקרוא לי פנימה. בדיעבד, הילד הנודניק הוביל אותי אל תגלית חיי. נמצאו שם אלפי פריטים, ביניהם משהו שנראה כמו בדל סיגריה. כשניקו אותו וסיננו את האפר, גילו שם לוחית כסף קטנה מגולגלת. איך פותחים אותה? בלי לפגוע במה שאולי כתוב בתוכה. זה לקח, שימו לב, 3 שנים של מאמץ טכנולוגי-ארכיאולוגי. הצליחו לפתוח את הגליל הסגור בלי לפגוע בתוכן שלו. זה פרופסור ברקאי, ואלה המערות, כאן זה נמצא. וארכיאולוגים קראו גם למעבדות מוזיאון ישראל, גם למזפ, מחלקה לזיהוי פלילי במשטרה, 3 שנים, ואז הם פותחים את הגליל הזה ומגלים לתדמתם את ברכת כהנים. כאן לפניכם התעתיק של זה, אבל זה ממש הצילום של גליל הכסף עצמו. פשוט קוראים את הפסוקים שאנחנו נקרא בתורה בשבת, חלקי, ברור שלא הכל מילה במילה, אבל בהחלט מזהים היטב את ההד שמתהדהד מהמדבר. יותר מ-2500 שנה, זה התיארוך, הטקסט התנכי הכי קדום שנמצא על אדמת ארץ ישראל. מדהים, היה יכול להיות סתם פסוק, אין סתם פסוק, אבל זה היה יכול להיות פסוק אחר. הטקסט התנכי הכי קדום עד היום שנמצא באדמת מדינתנו, זה ברכת כהנים, ולא שום דבר אחר. אז כנראה גם לילדים שמפריעים בחוג יש מה לתרום, אבל זה מסקנה אחת, אבל באמת האדמה כאן מדברת אלינו ומגלה לנו את סודותיה. חושבת שעשינו מסע, אומנם לא לעומק, אבל בוא נגיד ממעוף הציפור, כדי להבין יותר טוב את משמעות הברכה. יש עוד הרבה פירושים, אני בחרתי בפינצטה, יש עוד הרבה פירושים, אבל מקווה שפעם באה שנשמע ברכת כהנים, גם נחשוב יותר טוב על משמעויותיה. אני באמת מברכת את כולנו שנזכה, שהשם יברך אותנו, ישמור אותנו, יאר פניו אלינו, יחוננו, יישא פניו אלינו וישם לנו שלום. תודה רבה רבה לכם ולילה טוב. תודה רבה. תודה.